אוקיי, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 47 של הטוב האפשרי. הפעם אנחנו עושים משהו קצת שונה, אני פה עם חברי המערכת, עם ליאת, ועם סגי.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומכם?
נהדר.
מתחיל להיות קר.
מתחיל להיות קר, נכון.
אחרי הבחג.
לי היה כיף, זה היה חג ראשון בתור אבא.
כמה דיונים פוליטיים מעצבנים?
אחד.
לכמה כאלה נקלטתם?
אצלי במשפחה זה כבר... פשוט אני בדרך כלל זה שהנעתי את זה, והבנתי שכבר אף אחד לא מעוניין בזה. זה קצת חסר לי, קצת חבל לי. אני חושב שצריך להיות אפשר לאפשר שיחות פוליטיות קצת בסיטואציות משפחתיות, אז לפעמים זה קצת חסר לי.
אנחנו מנסים להימנע עד כמה שאני... בדיוק. לא, אבל זה צף. כשזה צף, אנחנו משתדלים לשמור על נימוס, אבל ככלל, עדיף שלא, או לדחות את זה עד לקינוח.
כשלאף אחד כבר אין כוח, אף אחד אין כוח להתחמם, כי הוא כבר התחמם מהאוכל.
לא, אנחנו כן נגיד אבל,
כן, נגיד קודם כל על הגיליון.
יש לנו אחלה גיליון, באמת.
ואז תוכלו לדבר על זה.
כיף להיות אורחים, כי אנחנו צריכים לקרוא את כל החומר האיכותי הזה. אבל באמת יש אוסף תמעיל מאוד מאוד מאתגר ומעניין ומחדש של מאמרים, כולל תרגומים, כולל רעיונות, כולל מדור המספרים, כולל ביקורות ספרים. זה באמת ספר לכל דבר ועניין, ותצטרפו לקהילה שלנו, המחיר הוא מחיר בדיחה לגמרי.
7.5 שקלים לחודש לדיגיטלי, ו9 שקלים לבלית.
ובאמת, החומר הוא באמת, באמת סופר סופר מעניין, ונשמח לשמוע מה דעתכם על המאמרים, כן. על הדברים.
ומה שאנחנו נעשה היום, זה לעשות מה שחשבנו כבר לעשות תקופה. בדרך כלל הפרקים שלנו זה, אנחנו מביא איזשהו מומחה, ומדברים על הנושא של המאמר, אבל... מה לעשות, החיים הפוליטיים עצמם מאתגרים אותנו כל הזמן, ויש הרבה מה להגיד, וחשבנו שמקום נהל את השיחות האלה רק בפינת אוכל שלנו כאן למטה, אז נעשה את זה גם פה בפרק. אז יש כמה נושאים שכל אחד מאיתנו בא איתו ורוצה להעלות אותם, ואנחנו רוצים לתת להם את הפרספקטיבה שלנו בעניין הזה. ואני אתחיל.
יאללה.
אני אתחיל עם נושא שבאמת מטריד אותי ומציק לי כבר תקופה, וזה סדר הציבורי, או איך שסדר ציבורי צריך להתאפס, והצורה שבה צריך לאכוף אותו ברחובות שלנו, נראה לי מפוררת לחלוטין. לפני שבוע יצאתי פה מהמשרד, ובפעם הנראה לי שלישית בחודש האחרון, כל הכניסה לעיר הייתה חסומה, בגלל הפגנה של חרדים. עכשיו, מה זה הפגנה? 100 חבר'ה עומדים בצומת, על המעבר חצייה יושבים 7 בחורים, והכניסה לעיר אטומה לחלוטין. אז אני עושה פרסה, עוד הצלחתי איכשהו להישאר במקום שבו יש עוד אופציה לעשות פרסה, החזרתי את הרכב לחנייה, הלכתי לרכבת. הרכבת חסומה. גם התחבורה הציבורית חסומה, ומשטרה...
חסומה בגלל הפגנה או בלי קשר?
לא, חסום, חסום. גם הרכבת הקלה פה מושבתת כל שני וחמישי, אבל הפעם זה היה בגלל ההפגנה. וזה המשיך ככה. אני הייתי שם בערך 40 דקות כל הסאגה, אז התחלתי לצאת מהאזור הזה ערכה, ומשטרה באופק אין. רחוב עזה ורחוב בירושלים ובקפלן נסתמים כל שני וחמישי, ונראה שזה עובר לסדר היום. ואני כאילו, אני לא יודע, הדבר הזה מטריל אתכם כמו שהוא מטריל אותי, כלומר חוסר האכיפה של הדבר הזה וגם חוסר התרעומת. כלומר, אני לא שומע יותר מדי שבתקשורת מתרעמים על הדבר הזה.
אני לא מבינה
שאנשים
לא מתרעמים.
אפילו האנשים לא מתרעמים.
אני עובדת הרבה מהבית וגם נמנעת, ככל שאני יכולה לצאת באירועים שיש הפגנות, אתה כבר, אתה קצת, כלומר, באמת, אני פשוט נמנעת מלצאת. עכשיו, בסדר, יש לי ילדים קטנים וזה, מי ישמע כמה אני יוצאת גם ככה. אבל לו הייתי יוצאת, כלומר, זה נורא, נורא מעצבן. אתה לא יכול לדעת שאתה יכול לנסוע לאן שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. אתה כל הזמן צריך להיזהר.
אנשים כן מתרעמים, אבל הם עושים את זה משום מה, הם לא עושים את זה בצורה מעוגדת. עכשיו, אני מבין זה. ברגע שאנשים התחילו להתרעם בצורה מעוגדת, זה נורא נורא מפחיד, כי אז אנשים מתחילים לקחת את זה לידיים שלהם, אבל פעם הקודמת שעמדתי בפקק של חרדים בכניסה לירושלים, החבר'ה שלי זה חרדים, מי שחי בתל אביב זה חבר'ה אחרים עושים לו את הפקקים. חבר'ה התעצבנו בפקק ואמרו, חלאס מספיק עם זה. בחור אחד הוציא, לא יודע, אין לי שמות של כלי עבודה, אבל הוציא דבר כזה, והם התחילו לפרק פשוט את המחסום שבין הנתיבים.
הדברים של ליאת מתחברים אצלי לשתי מחשבות שהיו לי באמת בנושא ההפגנות, וקודם כל, תמיד הסדר החברתי יצוץ זה יעלה. אז או שהמשטרה תאפשר את קיומו של סדר חברתי, או שאנשים, כן, בדיוק, או שאנשים פשוט ייקחו את זה לידיים. עכשיו, אני דווקא מזהה הרבה פחות סבלנות בקרב הציבור לדברים האלה.
איך אתה מזהה?
כי אני רואה בכל מיני צילומים שיש, או נהגים שדוחפים, כן, שדוחפים, שמזיזים, כלומר, לאנשים באמת נגמרה להם הסבלנות, והם פשוט מצפצפים על המוחים, ולכאורה על הזכות המקודשת שלהם להפגנה.
היה באחרונה גם את התופעה של אני נעמד מול האוטו שלך, וחוסה, כאילו,
בדיוק, בדיוק.
אני מפגיע...
נכון, יש ימנים אחר שמתחילים לחסום שמאלנים ביציאה...
את החסמים.
כן, ביציאה מחניונים בתל אביב.
אגב, זה היה גם לפני איזה שנתיים, בשיא של הרפורמה, זה היה גם בצורה יותר מאורגנת, הם הלכו וחסמו כניסות לקיבוצים.
לא, לגמרי. עכשיו,
יש עכשיו ימנים שסתם לאנשים אקראיים חוסמים היה מישהו שחסם למפגין שסיים את ההפגנה, וידוע שהוא מפגין, הוא חסם...
לא, זה נהדר. אגב, אני לגמרי בעד זה. אני לגמרי בעד זה. עכשיו, כשאתה מדבר עם מפגינים, ואתה אומר להם, אוקיי, מה אתה חושב על זה שאני אחסום לך את הכניסה לבית?
כן.
כן, או... עכשיו, לכולנו זה הברור נניח, אם היינו רוצים לחסום את שדה התעופה, היינו מפנים אותנו בשנייה, נכון? כולל במכות, אם צריך. מה ההבדל? למה לחסום את הכניסה לירושלים זה פחות חמור מלחסום את שדה התעופה? כלומר, למה תנועה של אנשים בתוך הארץ פחות חשובה מתנועה של אנשים מחוץ לארץ? לי זה לא ברור, זה אחד. והנקודה השנייה, אבל דווקא מהזווית של המפגינים. כלומר, אני חושב שבהפגנות יש את עקרון התועלת השולית הפוחתת. בסוף, כשאתה עושה הפגנה, אתה רוצה שיהיה לזה אימפקט. נכון? אתה לא רוצה סתם לטלל באנשים. אתה רוצה שידברו עליך, כלומר, שזה יגיע למי שמקבל החלטות, whatever, כלומר, שיבחינו בך. זה כל הקטע בהפגנה. זה פשוט נגמר, כן? כלומר, אנחנו בשלב שבו יש כל כך הרבה הפגנות, ונמשכות כל כך הרבה זמן, של אף אחד לא אכפת. כלומר, היום אף אחד לא משנה לדעתו, לא אנשים רגילים, לא מקבלי החלטות, אף אחד, בגלל שעשית עוד הפגנה. כלומר, התועלת של ההפגנות על מדיניות היא כלום, היא אפס, היא לא קיימת יותר. כלומר, אנחנו בשלב שבו להפגין שווה למרר לאנשים אחרים את החיים, סתם כי אפשר.
כשהיה אז את ליל גלנט, טוב, זה היה לפני שנה וחצי, אבל זה נתפס כנורא מועיל. זה נורא הועיל. זה היה, חסמו את כל תל אביב, העלו מדורות, נתניהו נלחץ, וזה... לא יודע, אולי כן יש תועלת לדבר הזה. אולי בגלל זה גם לא אוכפים את זה.
אתה חסם את כביש אחד, אז יסקרו אותך.
באמת? קודם כבר לא כזה מסקרים, אתה זוכל איזה פוש אחד.
לא, אתה כשחוסמים כביש ראשי?
לא יודע, לא יודע. אני זוכר איך סיקרו הפגנות לפני שנה, לפני שנתיים, או בשיא הרפורמה, זה היה כאילו... ממש, כותרות ראשיות, המפגינים ירדו לאיילון, לא יודע מה. היום כאילו לאף אחד לא אכפת. וואלה, אתה חוסם, כאילו, זהו, בסדר, נו, זה כבר משהו שחוזר עצמו כל הזמן.
אגב, זה גם תמיד יצא לי לדבר עם חבר'ה, שאני אוהב לדבר עם אנשים, אז כשאני באזורים של הפגנות של שמאל, אני הולך לדבר איתם, וכשעשו כאן את החסימה, פעם אחת זה לא היה חרדים, פעם אחת זה היה ציבור מתנחלים. כאילו כל הציבורים, כל מי שפוגעים לו בציבור הנפש, ציפור הנפש הולך לחסום כביש. אז הלכתי לדבר עם איזה בחור, מין נער גבעות כזה, כשהם חסמו בגלל, לא זוכר איזשהו מקרה של חיכוך, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, חיכוך מאוד דרמטי בין מתנחלים, בין נערי גבעות למשטרה, ואמרתי לו, טוב, אז בסדר, אתה מאוד כועס, כי התייחסו, המשטרה עשתה, אני זורם איתך, דבר נוראי לבחור הזה. אבל אתה מבין שפגעו לך משהו נורא חשוב לך, האיש השני יפגעו לו בדבר שנורא חשוב לו, והוא פשוט אמר לי, אין מה לעשות, ככה משפיעים בישראל. ואז אני הולך לאום מהשמאל, אין מה לעשות, רק ככה יקשיבו לנו.
זה לא נכון.
זה גם לא נכון, אבל...
זו הבעיה, זה לא נכון. כלומר, כשאתה באמת בודק ושואל, עד כמה הפגנות הצליחו לשנות משהו? שוב, יש מקרים שהם נורא חריגים. ליל גלנט, כדוגמה, הוצאת המוני אנשים. כן, זה היה ממש בסיפור. רוב ההפגנות הם לא כאלה. אוקיי, רוב ההפגנות, אני גם רואה את זה ליד אזור שאני גר בו, זה מספר באמת זעום של אנשים, אלה מפגינים סדרתיים, כן. פשוט, זה פשוט תעשיית מרמור. כלומר, האנשים האלה, קודם כל, כנראה מקבלים כסף, ופשוט הם כאילו, עושים לנו את החיים בלתי נסבלים. זה כל הקטע.
יש לך אוקיי? בשכונה
פשוט,
שלך
שאתה... אני רואה אותם בכביש הראשי. בסדר, זה פשוט אותם אנשים, לאף אחד לא אכפת מהם, הם עושים הרבה מאוד נזק לאנשים. מה הקטע?
אוקיי, אז השאלה היא... למה אנשים, לנו גם יש בשכונה. עכשיו היה בערב חג, בוקר ערב חג, שב בבוקר, הלכו לעשות עם מגפונים ליד הבית של ברקת. לפני זה גרתי ליד דרמר, אז כל מקום שאני עובר, יש לי איזה מפגין ליד הבית, ווואלה, זה נורא מעצבן, אתה מאיר את הילדים, אתה מאיר את האנשים, ואני כל פעם מתפלח, אנשים לא יורדים למטה בעצבים, ומתחילים להתאמת איתם, זה לא קורה בינתיים. אני באמת בהתפלאות למה. אבל כמובן שזה הדבר, בכל עוד לא אוכפים את זה, זה מה שיקרה בסופו של דבר. ולא שזה דבר טוב.
כן. טוב. טוב, בוא נדבר על עוד איזה משהו.
שזה קצת קשור מה שאת רוצה לדבר עליו עכשיו.
זה קשור, כן. כי... אגב, דיברנו על ההפגנות, אבל לא דיברנו גם על כל מיני אירועי אלימות אחרים שקרו לאחרונה, כן? שריפות פחים, שפגע באיזה מכונית של מילואים ניק, וממש הרסה לו את המכונית, והיו כל מיני אירועים כאלה של אלימות.
אני אגיד גם, כאילו, בכל ההפגנות יש איזשהו אלמנט של זה, אלימות שיכולה לעבור מתחת לסף שאנחנו כבר לא מקבלים. גם לשים מגפון למישהו באופן שיטריד את שלוותו, אני לא רוצה להגיד מייקרו-אגרשן, אבל זה...
אז יש כזה ויכוח מאוד...
זה כל פעם הרף עולה.
כן, יש איזה ויכוח מאוד גדול בין השמאל לימין, מי אלים? כאילו, השמאל אומר, מה, זה, איזה אלימים? אנחנו כבר שנתיים ברחובות ולא קרה כלום, והימין אומר, מה פתאום, קרה מלא דברים. זה מין ויכוח שלא... קשה ל... אין בו כל כך...
לא, אני...
אפשר להתקדם ממנו יותר מדי.
לא, אני רוצה אבל להגיד משהו שבעיניי הוא חשוב, ואני אומר את זה לשבח התרבות הפוליטית בישראל. אני חושב ששני הצדדים שלנו הם לא כל כך אלימים. כלומר, כשמסתכלים על הפגנות בצרפת או באיטליה, לפעמים על נושאים שכאילו אנחנו צוחקים עליהם, כן, כמו גיל הפנסיה או משהו כזה, רואים...
היה שם הפגנה
קשה. רואים מה זו אלימות, כלומר, בעלי עסקים, בוא נחשוב כאילו, אפילו באמריקה, כן, עם ג'ורג' פלויד, כן, זה ידוע, כשיש איזשהו אירוע טראומטי, בעלי עסקים סוגרים את החנויות, כן, שמים את הקרשים האלה, כן, כדי שהוויטרינות לא זה, אז יש לנו אלימות, יש לנו ביזה, יש לנו ממש מכות מאוד מאוד קשות עם שוטרים. אין את זה אצלנו. כלומר, גם אם שורפים פחים, גם אם, לא יודע, פורצים לסניף הליכוד, בדבר, לא יודע מה, דברים מגונים, דברים שלא צריכים לקרות, ועדיין, שוב, אנחנו מאוד טובים בלמרר אחד לשני את החיים, כלומר, בלחסום צירי תנועה, שדווקא לזה אין יותר מדי סבלנות במקומות אחרים, אבל אלימות, אלימות, אין כל כך אצלנו, וזה טוב.
ואני אגיד דבר אחרון על זה, בגלל זה האכיפה הזאת כל כך חשובה, כי יש לנו בינתיים, אנחנו מצליחים לשמר את זה, וכשאני עמדתי בפקקים, אנשים מגיבים בהומור בדרך כלל, אבל ככל שלא יאכפו את זה, כן, לא יודע, אתה נתקע...
אם אני הייתי נתקעת בפקק, וואו, אני לא יכולה...
אתה עומד שם עם עוד אלפי ישראלים, אז אתה מתחיל להסתחבק עם זה של ידך,
מה אתה עושה? יש לך שלושה ילדים מאחורה, ווואי, סיוט. אבל כאילו, זה הולך ונשחק, כי זה בהתחלה העניין אחר וקשור, זה כתבה שהתפרסמה בארץ, שבאמת עוררה בי, זה באמת לפעמים נורא משעשע לראות איזה חוסר מודעות, אבל מאוד 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 רציני. הכתבה, הכותרת שלה זה גדולי המומחים בעולם, הגיעו לדיונים סגורים כדי להיערך ליום שאחרי נתניהו, והיא עוסקת בעצם באיזשהו דיון שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם בעוד כמה מקומות.
מכון הישראלי לדמוקרטיה.
כן, זה עושה למי שלא רואה מכונות כפולות.
לא, כאילו, השם עצמו הוא מגוחך, כלומר, המכון הזה, במשך שנתיים, עושה הכל כדי להחליש את איך שאנחנו מבינים כדמוקרטיה, רוצה לחזק את הכוח של משפטנים, של יועצים משפטיים, של שומרי סף למיניהם, וגם פה הוא מערך למעשה, תכף תפרטי, כן? כינוס של אנשים שפשוט, אם הימין היה עושה משהו דומה, זה היה מתואר כפשיזם חד וחלק, בלי ויכוח בכלל, כן?
גם יש לציין שבגדול, הוא אומר בהתחלה, הכתב, איתי משיח, הוא כותב בהתחלה שבגדול הכינוס הזה הוגדר ככזה שלא מוציאים ממנו דברים. כלומר, הדברים שנאמרים אפשר להוציא, אבל באנונימיות.
כן, מעניין למה.
אוקיי? והוא כן ראיין אנשים בשמם, כנראה אנשים שלצורך הרעיון הם הסכימו לדבר, אבל הדיון עצמו, אנחנו לא באמת מקבלים את מה שהיה בו בצורה מלאה.
כן.
ואני אקריא לכם ציטוט שאותי ממש הצחיק. אוקיי, בוא נראה מי אמר על מי, כן? יש פה ככה איזה פרופסור אחד שאומר... שבמקום מסוים בעולם, תכף נגיד איפה, היו כמה מוקשים לדמוקרטיה בעצם. מה שנוצר במדינה, מה קרה? נוצרו מוקשים משלושה סוגים. מוסדות שנועדו להגן על השיטה מפני רפורמות דמוקרטיות, כמו בית המשפט החוקתי בתצורתו המחודשת, פרוצדורות, למשל כאלו ששומרות על אנשים מסוימים בתפקידיהם לאחר הבחירות, ומינויים, אנשים במערכת שאי אפשר לפטר. אז יש מוקשים, ואז כשממשלה חדשה באה, מאוד מאוד קשה לה לתקן. אני קוראת את זה, ואני כזה, טוב, נשמע, כמו מה זה נשמע לנו? מקום שקשה מאוד לעשות רפורמה, קשה מאוד לפטר מינויים, ויש פרוצדורות שבאמת אנשים נשארים, גם כשיש בחירות, אתה לא יכול בעצם למנות אנשים חדשים, נשמע כמו ישראל, לא יודע, תקנות אם אני טועה. אז פה הם מדברים בעצם על פולין, שאחרי שליטה מאוד ארוכה ש... שמפלגה שקוראים לחוק וצדק שם, ששלטה הרבה זמן, והם כאילו פגע שם
חוק
בדמוקרטיה.
חוק וצדק, זה השם?
כן, זה שם של מפלגה
גם שפגע... גם שמור וויליאם קצת.
כן, זה, מבחינתם זה, זה בדיוק זה. כאילו, חוק וצדק שלטה, עשתה את כל הדברים האלה, ואז ב-23, כשהדמוקרטיה כביכול חזרה, והמפלגה הדמוקרטית האמיתית חזרה, והייתה אמורה לתקן את כל הדברים האלה, כבר היה לה מאוד מאוד קשה לתקן את זה. אז טוב, זה היה מאוד שעשע.
אז כאילו מראה למה שפה. וזה חוזר על עצמו העניין הזה. גם כשאני זוכר שעשינו את הביקורת ספר שאתה כתבת על קים ליין שיפלי, האיש שכתבה את הספר על רודנות בחסות החוק, שהיא גם הייתה באירוע הזה.
היא גם פה.
אני זוכר שאתה קורא את זה, וכמעט כל דבר שמאשימים בו את קרה כך וכך, ולכן הדמוקרטיה בישראל מדרדרת, זה מאוד בקלות אפשר להציב מראה, וזה משקף
קצת. זה כמו כאילו, עם כל השוני וההבדל, יש את המשפט המפורסם של דאגלס מרי, שהוא אומר ש... כל מה שאנטישמים מאשימים את היהודים בו, הם אשמים בעצמם. כן, למעשה, כאילו, כל האנטישמיות, מתחילתה ועד סופה, היא סיפור של השלכה. ולמעשה אפשר להגיד שזה בדיוק אחד לאחד מה שקורה באמת פה. אבל זאת, חשוב להבין, אני באמת, אני בשנתיים האלה כבר לגמרי הבנתי את ה-state of mind של האנשים האלה. כן? מבחינתם, יש רק שחקן אחד לגיטימי, כן? בשדה הזה, וזה המחנה שלהם. כלומר, הימין הוא או רודני, או פופוליסטי, אבל הפופוליזם בהכרח מוליך לרודנות, ולכן, כן, הימין ממוסגר תמיד כאיום על הדמוקרטיה. כן? זה לא כמו אנחנו בתמימותנו חושבים, נכון, מה זה דמוקרטיה? זה תחרות חופשית, פרוצדורה, מתחרים, אנחנו לא מסכימים, כל אחד מציג את הקטע שלו, את העמדה שלו, את התפיסה שלו, הולכים לציבור, והציבור מכריע, לא קרה כלום, כולה לארבע שנים, ואז המשחק חוזר על עצמו. אבל לא, מבחינתם, זה, כלומר, יש את מה שנכון, כי הדמוקרטיה היא לא רק פרוצדורה, נכון? היא משטר של ערכים, היא הערכים הנכונים.
כן.
ואם אנחנו...
ליברלית, דמוקרטיה
נכון,
ליברלית.
נכון, דמוקרטיה ליברלית, ואני, כאילו, כואב לי הלב על הליברליזם, כי זו השקפת עולם נאצלת, והם לא ליברליים בעיניי, כן? הם פרוגרסיביים בעיניי. אז הפרוגרסיביים צריכים לחשוב, אוקיי, עכשיו, מה אנחנו עושים כשרוב הציבור הוא לא חולק איתנו את אותה השקפת עולם, נכון? כלומר, הכרעת הרוב הופכת להיות בעיה.
כלומר, זה מבחינתם.
הכרעת הרוב היא בעיה, מה אני עושה? הרוב לא מסכים איתי על הערכים שאני רוצה למסד. אז מה אני עושה? אני מנסה לעקוף את הרוב, נכון? איך אני יכול לעקוף את הרוב? בתי משפט, יועצים.
אז זה נורא משעשע, כי הם מנסים להגיד, כלומר, הכתבה בעצם, הדיון שלהם עוסק בשני דברים. יש את הסוגיה של הנסיגה הדמוקרטית שהם קוראים לה, שבאמת ניסיתי לפשפש, עכשיו יכול להיות שהדיונים שם היו באמת יותר מפורטים, אבל ממש ניסיתי לפשפש בכתבה הזאת ולהוציא איפה, מה הנסיגה שעליה הם מדברים. אז באמת, ותקנו אותי אם אני טועה, מי שקרא את זה לעומק, אולי יש פה עוד דברים, אבל מה שאני ראיתי, זה הדברים הבאים. זה שמינו את נציב שירות המדינה, וזה שרוצים למנות עכשיו את זיני, זה אומרים, כאילו יש פה מינויים בעייתים, מה נעשה אם כאילו ננצח והכל, מה נעשה עם המינויים האלה?
בעייתים למה? פשוט בגלל זהות האנשים?
כן, כאילו זה מין הנחת המוצא שהם לא דמוקרטיים, האנשים האלה לא דמוקרטיים פשוט.
זיני גם מניח תפילין הרבה לפי התמונות, וזה מאוד מפחיד.
ולכן זה נסיגה, ומה נעשה עם זה? והשינוי של הוועדה למינוי שופטים, והשינוי של הוועדה למינוי נציב התלונות על השופטים, שאני חייבת להגיד שכאן יש נקודה, יש שם איזושהי נקודה שזה...
לא הייתי... מה, תנסי לתת לנו את הנקודה...
לא הייתי אומרת אם זה נסיגה דמוקרטית, אבל כן, זה משהו בעייתי, כי הוועדה עכשיו שממנה את נציב התלונות על השופטים, בעצם יש שם שלושה משפטנים, בגדול, ועוד ארבעה שהם שלושה מהממשלה, שניים מהממשלה ועוד אחד שהוא ראש הקואליציה, ונציג הרבנים הראשיים, שההנחה היא שהוא בגדול יהיה יותר ימני.
כלומר, יש שם שליטה קואליציונית למינוי.
זה שליטה קואליציונית, אבל גם אם הקואליציה היא קואליציה שמאל, בגלל שהנציג הרבנים, אתה כאילו מניח שהוא לא יהיה אוטומטית עם...
אפשר להתווכח.
יש פה איזה...
אפשר להתווכח מפה, ועד מחר, איך צריכה לראות הוועדה.
זהו.
בואו אני אגיד לכם מהי נסיגה דמוקרטית. זה מאוד קל לזהות אותה כשהיא מתרחשת. מה זה נסיגה דמוקרטית?
כן.
האופוזיציה לא מוגנת, רוטפים את האופוזיציה, מקים אותה, היא חיה בפחד, ראשיה נכלאים. זה סימן אחד לנסיגה דמוקרטית. אין חופש עיתונות, אין חופש
אבל
תקשורת.
אבל הם מחפשים את המדרון כל הזמן.
אין,
הם אומרים לך, אתה תחכה עד שזה יגיע.
אין חופש ביטוי, אין חופש התארגנות, אי אפשר להפגין
כן,
ולחסום
לך?
כבישים.
אתה רוצה לחכות שזה יגיע? אתה כאילו מה, אתה תשב בידיים, מחובקות ידיים, מחובקות ידיים עד שהדבר הזה יקרה, ואז זה כבר too late.
עוד פעם, לא. אתה לא יכול להבחן משהו, ואז להגיד, טוב, בעצם אני מקדים תרופה לאבחון. אנחנו רוצים, זה כמו, האם יש לך שפעת, נכון? אני בודק לך חום. אין לך חום, אתה מרגיש טוב, אז אין לך שפעת. אבל מה תגיד, מה השגים? אתה רוצה לחכות שיהיה לי חום? אולי זה? אני לא יודע. כלומר, אנחנו בסוף צריכים קריטריונים ממשיים לדבר הזה שנקרא נסיגה דמוקרטית. אם אין לך את הקריטריונים, אז אין לך נסיגה דמוקרטית. יש לך ויכוח לגיטימי על איך צריך למנות את הנציב לפרטים.
טוב, אבל על חלק היותר מעניין בכתבה, קודם כל, הדבר האחרון שזה, זה מגמות אנטי-דמוקרטיות בחברה עצמה. זה כל מיני משפטים כאלה על מה קורה בצבא, ומה יהיה בצבא, שיש שם אנשים שהם חרדליים, שלא עלינו, יש להם, הם לא באמת ליברליים, ומה יהיה במערכת המשפט, שאנחנו לא יודעים.
זה נראה לי הדבר.
מה אתה יכול להגיד? נסיגת הליברליזם. נגיד, אוקיי, בוא נגיד שאני ליברל.
כן.
ואני אומר, אוקיי, בוא, הציבור מפסיק להיות ליברלי, יש נסיגה של ליברליזם, ואני מאבחן את זה. מה הקשר לדמוקרטיה? מה הקשר?
כן, זה היינו אח. בקיצור, החלק היותר מעניין בכתבה, זה איך מתמודדים עם זה. כאילו יש פה מלא הנחות כנראה שהם פשוט לא רואים צורך להגיד, כי כל כך ברור שיש פה בעיה. וההתמודדות, אז יש פה ציטוטים שבאמת הם, לא יודעת מה להגיד עליהם, איך אנשים ככה, אין להם בעיה להתבטא ככה. אז לא יודעת, אתם רוצים לשמוע?
יאללה. יש את הציטוט היפה של...
של מי?
שצריך ללכת אל מעבר ללשון החוק, נכון? זו בעצם תפיסה שהיא ילדותית או שטחית. כן, פשוט להצמד לחוק החרוד והכתוב. כן. יש את הערכים שמעבר לחוק.
שאומר, כן, יש פה מישהו שאומר, רבים, סודורסקי, פרופסור סודורסקי.
מגדולי המומחים בעולם, כל החבר'ה.
הוא מגדולי המומחים בעולם, ומשפט חוקתי כנראה מסידני, והוא אומר, יש כאן מחלוקת עקרונית בין ניצים ליונים. משפטנים רבים בפולין, כי הם מדברים הרבה על פולין, חוזרים על המנטרה, לעולם אין להפר את החוק, כל עוד הוא בספרים. קודם תשנה אותו, ואז תוכל להמשיך. אני מאמין שזה מתכון לשיתוק. אוקיי.
החוק משתק, זה דבר נורא מעצבן לגביו.
ואז יש... אומרים... נבו שפיגל ממכון מולד אומר, יאיר גולן צריך להודיע שהוא רוצה... את המשרד לביטחון פנים, ולהכריז שיבוא חשבון עם קצינים עושי דבירו של בן גביר, שעשו שימוש בסמכות משטרתית באופן פסול.
לבוא חשבון עם קצינים עושי דברו של בן גביר, עד כאן זה משפט נורא מפחיד, כי אנחנו נבוא חשבון עם מי שציית לנבחר.
עכשיו אני אומרת...
ההמשך הוא כאילו, הם עשו דברים לא...
לא, סבבה, אם הם עושים דברים בעייתיים בניגוד לחוק, ברור שצריך כאילו לעשות את זה, צריך לעשות את זה עכשיו. מה, אני לא מבינה, כאילו, המשטרה לא... כאילו...
אבל אני אגיד את זה משהו באמת על ההיבט של ה... של החוק, כן? כלומר, תמיד כשרוצים להפר את החוק, אוקיי? אז ממציאים איזשהו ניסוח...
הצמדות לחוק בכל תנאי היא הדרך לגיהנום.
בדיוק. אז תמיד כשרוצים להפר את החוק, כי לא אוהבים את החוק, אז ממציאים שיש משהו שהוא נעלה, כן? משהו שהוא מעל החוק. ערכים כלשהם.
הרצון הכללי.
לא, זה מזכיר לי מאוד את הוויכוח באמריקה, בין שמרנים לפרוגרסיבים, על החוקה, על איך לפרש את החוקה. אז סימן ההיכר של השמרנים זה באמת הפרשנות המקורית. לבוא ולהגיד, כדי שלחוקה תהיה איזושהי משמעות, חייבים להבין את המשמעות המקורית שלה.
מה התכוונו כותביה? כשהם כתבו?
והפרוגרסיבים המציאו משהו נורא מעניין באמצע שנות ה-20, את הרעיון של The Living Constitution, כן? כלומר שהחוקה לא יכולה להיות קבועה, והיא צריכה תמיד לשקף את רוח הערכים, כן? רוח הנורמות והקדמה החברתית של הזמן שלנו.
כן.
עכשיו, מי אמונים על הפרשנות של הערכים ושל הנורמות של הזמן שלנו? כמובן השופטים, כן? ואז למעשה, אין לך חוקה, כל מה שיש לך, כי יש לך חוקה היא כתובה, אבל מי שיוצא את התוכן לחוקה, זה פשוט הדעה השרירותית של, של אותם שופטים, כן?
אבל מה שמצחיק זה שאנחנו מדברים, כביכול, הדיון הדמיוני שלהם מדבר על זמן שבעצם השמאל, המרכז, לא משנה, עולים, האופוזיציה הופכת להיות הקואליציה, ויכולים להעביר חוקים, כן? כלומר, הם כביכול יכולים להעביר את החוקים שהם רוצים. אז למה הם כל כך מתקשים עם החוק? כי הם אומרים...
הם מבינים...
אני לא יודעת, אולי הם רוצים לעשות את זה מאוד מהר, או בצורה שהיא לא חוקית כיום. אני לא מצליחה להבין את ה...
אני חושב שהם לגמרי מבינים שהם לא יאחזו בכוח שלטוני בזמן הקרוב, ואם הם כן יאחזו בכוח שלטוני בזמן הקרוב, זה באיזושהי סוג של פשרה, קואליציה מאוד מאוד מורכבת.
בסקרים הם לא, אין להם קואליציה בסקרים? 61.
גם אם כן, אז זה עם הערבים, זה בלי הערבים, זה עם ליברמן, זה בלי...
אוקיי, זה לא כוח שאפשר לבנות עליו.
בסוף יהיה לך באמת ערב רב כזה שינוע מיאיר גולן, עד המפלגות הערביות ובנט. ומאוד מאוד קשה למשול ככה, נכון? זה לא סתם שבתקופת ממשלת השינוי, קיבלנו הצעות חוק שהמטרה שלהם הייתה להגביל את היכולת לפזר את הכנסת, כי כל כך היה קשה להחזיק מעמד. רק תחת ממשלת ימין על מלא קיבלנו את הסיסמאות, לפיהם הקואליציה שולטת בכנסת. ולכן אני חושב שיש פה מחנה ליברלי, במרכאות, שמבין, שהוא חייב להעצים את הרשויות הלא אקאונטביליות, הלא דמוקרטיות, כדי להמשיך, אם לא לחולל ליברליזציה בישראל, לפחות לשמור על איזשהו סטטוס קוו עד שהזמנים השתנו. ומפה מגיעים כל הצידוקים האינטלקטואליים האלה. בסוף זה הכל מאבק על כוח. ומה שיש לנו פה זה קישוטים, סוכריות כאלה, עלוגת שוקולד, כן? איך אני גורם לזה להחליק בגרון, איך אני מכשיר למעשה את הצעדים שאני עושה, כי שוב, אם הימין היה כותב את אותם דברים, והיה יוצא עם אותם אמירות, הייתה לזה כותרת אחת, פשיזם מוחלט, כן? כלומר, עכשיו, שוב, יש פה השלכה לחלוטין, כי כל מה שיצא מהכינוס הזה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, זה איום על הדמוקרטיה. ככה נראית נסיגה דמוקרטית. מה זו נסיגה דמוקרטית? כאשר האליטות שלך, כאשר האנשים הכי חכמים, הכי מוכשרים, הכי מבריקים, כאשר המומחים בעצמם מתחילים לעשות ככה, כדי לחבל במכניזם הדמוקרטי. כי הם לא אוהבים את התוצאות שלו. אז באמת יש לנו, באמת יש לנו נסיגה דמוקרטית, אבל הנסיגה הדמוקרטית מגיעה מהחוגים האלה.
כן, אבל כאילו מדברים על מתי שהם, ממש כל המהות של זה, זה היום אחרי שנתניהו, אחרי שכן נוכל להיות בקואליציה, ואז הם מתחילים לדבר על האם נצטרך לעמוד בחוקים או לא, אתם תהיו בקואליציה, אתם לא מצליחים לדמיין את זה? לא, אני לא מבינה את ה... איזה כתבה מוזרה, אולי היא לא משקפת ממש את מה שקרה שם.
אגב, אני שם לב...
בוא ניתן להם איזשהו
קרדיט. בנפיל דאוט. יש לנו נטייה, אני שם לב כשאנחנו מדברים על דברים כאלה, תמיד להיות עם קצת חיוך וקצת הומור. אתם שמתם לב לזה? אנחנו קצת מסתלבטים עליהם, קצת מגחכים. תכלס, הדברים האלה נורא מטרידים.
כאילו, זה סגי המוטרד.
זה סגי המוטרד?
כשהוא מתבדח, הוא...
זה לא עוזר לך להיות מוטרד יותר מדי. אתה צריך להיות צלול ובהיר.
כשהצד השני מדבר על הדברים, יש להם הבעות מאוד מאוד רציניות. עכשיו זה גם לא טוב, כי הבעות רציניות האלה אתם לא מפחידות. ותמיד שהימין מדבר על הדברים האלה, יש לו נימה של גיחוך. לא יודע, אני תוהה מאיפה זה בא. גם לפעמים אנחנו... זה משהו, למשל מה שאתה... מתקשר למה שאתה אמרת מקודם, לפעמים אנחנו כאילו לא במשחק. אנחנו אומרים כמה זה מגוחך שזה תמונת מראה. כל מה שהם אומרים זה השלכה, ותראו, הם בכלל לא ליברליים, ואנחנו אוהבים מאוד להצביע על הנקודות שבהן זה נחשף כמה הם לא עקביים. אני חושב, כשאמרת את זה, פתאום עלה לי, הם יסתכלו עלינו ויגידו, נכון, חבר'ה, מה אתם מתפעלים? בכלל במשחק, כאילו, אתם עדיין אוכלים סרט על זה? זה ברור שזה, אנחנו, אין פה שום עקביות.
אני לא יודעת.
כמו שאמרת, זה מאבק, כוח, וצריך, you gotta do what a man's gotta do, what a man's gotta do. וכל ההתרעמות על אובדן הליברליזם, עצם זה שאנחנו עדיין מתרעמים מזה, זה מראה שאנחנו...
יש כאלה שלדעתי מאוד שם, ויש כאלה
שבאמת מאמינים ב...
כן,
שוב, אני חושב שהחוגים שהתכנסו שם במכון,
כן, זה משהו מאוד
מאוד... ויש שם את היורוסטוקרטים מרייכמן, זה באמת...
קבוצה מאוד מסוימת.
קבוצה מאוד קיצונית.
אבל מאוד מאוד משפיעה.
מאוד רדיקלית, מאוד משפיעה.
זה האליטה.
אנשים מאוד מאוד חכמים, באמת, אנשים מאוד מאוד חכמים, כלומר, כשאתה קורא את הדברים שלהם, כלומר, שוב, מאוד מאוד קל לזהות את בעיניי שרלטנות, אבל זו שרלטנות מתוחכמת מאוד. הם לגמרי גם מסוכנים, כלומר, הם מסוכנים כי הם מעצבים את השיח, את השיח של מי שהיום
מוכנים לכוח. זה מה שכל כך מטריד בזה.
ועדיין, בסוף אתה צריך לנהל פה את המדינה, אתה צריך להוביל פה את הספינה קדימה. ואני חושב שאגב, בואו נגביל את השילוח למפעל שלהם. תראו, זה לא שאנחנו בשילוח...
מקביל, אוקיי, עכשיו אמרת נקביל.
מקביל, כן, כן. הקבלה. זה לא שאנחנו בשילוח, אין לנו ביקורת על הסדר הקיים, נכון? אם ניקח למשל את הדוגמה של המאמר שלי ושל עמיאת כהן על בית עליון לישראל, נכון? אנחנו באים ואומרים, תראו, ישראל היא דמוקרטיה, נכון? אנחנו לא אומרים, היא לא דמוקרטיה, צריך פה להרוס הכל. ואנחנו חושבים שאפשר לשפר את הדמוקרטיה שלנו. והנה הצעה אחת לאיך אפשר לשפר. אז כלומר, זה לא שאנחנו סוגרים את הדלת על, על, על איך אפשר להשביע אחרי שיטת המשטר שלנו. כלומר, ההפך, השילוח עושה בדיוק את הדבר הזה. ואני חושב שאם הם היו טיפה פחות קיצוניים, היינו גם צריכים לנהל שיח באמת רציני וטוב ובריא על איך שיטת המשטר שלנו צריכה להיראות ואיפה בשוליים אפשר לשפר אותה לכאן ולכאן. אבל כשאתה קורא את הדברים האלה מעיתון הארץ, אתה אומר לך, בונה, האנשים האלה, הם פשוט סוג של מטורפים לגמרי. הם מטורפים לגמרי. כשאתה קורא את הרעיונות שהם משתעשעים איתם, אתה אומר לך, בונה, למעשה, זה הכל מפעל מתוחכם, שמטרה שלו, להפקיע את הכוח הריבוני מהציבור. ככה אני קורא את זה.
באמת, זו סיטואציה שבה אין לנו שיח, גם לזה אני חושב. עכשיו, אנחנו בתור כתבת אינטלקטואלי ימני, כמה נפלא היה אם היה לנו שיח פורה עם איזשהו כתבת מהצד, זה לא כל כך קורה, כי לא תמיד יש מי לדבר. כתבי עת לא יודע, תלם מהצד השני, מתעסקים כל כך הרבה בהתנגחות, אין איזה רצון לשיח פורה. וזה גם משהו שהתרבות הדמוקרטית שלנו עוד מפסידה ממנו.
טוב, חבר'ה, כן. אני הייתי בלונדון לאחרונה, והגעתי לשם יום אחרי הפגנת ה-100,000/1,000,000.
תלו את משואלים.
כן, זה היה כזה יום שכולם התווכחו על זה. זהו, מה אתה אומר על זה? סגי, אמרנו שקצת נרחיב על העניינים...
הפגנה.
על ההתעוררות בימין, גם זה היה אחרי הרצח של צ'רלי קירק. כן. הקדשנו לו פרק, ככה, פרק חירום.
לגמרי, אני חושב שאנגליה היא מקרה מעניין, היא מקרה בוחן מעניין, כלומר, כי יש שם... אוקיי. מה שאנחנו רואים בכל מערב אירופה, בגדול, זה הרבה ממשלות מרכז-שמאל, שהן מאוד לא אהודות, מאוד לא פופולריות, מאוד כושלות, כלומר, אובייקטיבית, הן לא מצליחות לטפל באף בעיה שמטרידה את האזרח האירופי מהשורה. כלומר, הן לא מצליחות לטפל בבעיות של אגירה, הן לא מצליחות לטפל בבעיות של חוב לאומי, הן לא מצליחות לטפל בבעיות של צמיחה כלכלית, הן לא מצליחות לתת שום מענה בשאלות של זהות וסולידריות חברתית. בקיצור, פשוט משהו לא עובד. ולכן אנחנו רואים, קודם כל, גם השמאל הקיצוני והרדיקלי מתחזק, אבל גם הימין הפופוליסטי, מה שנקרא, תופס תאוצה בצורה יוצאת דופן.
אגב, אולי רגע צריך לציין שלא רק השמאל הליברלי לא מצליח, גם הימין השמרני, הוותיק, אם אני מבין
כן,
נכון,
המסעדים.
גם הוא לא מצליח. שוב, זה כל ה-old school של הפוליטיקה,
לגמרי,
לא מצליחים.
אז בריטניה היא דוגמה מצוינת לזה, כן? שיש לנו את קיר סטארמר, שהתמיכה בו נמצא, הוא נמצא בשפל מטורף, משהו כמו 17% תמיכה, כן? הלייבור בכלל מאבדים גובה. ומה היא המפלגה הפופולרית ביותר בכל הסקרים? כן, ריפורם פארטי, לא המפלגה השמרנית, כן, שקשלה לגמרי.
קשלה, זה היה התכהונה הכי קצרה של איך קוראים...
של ליסטראס, כן. אלא באמת, מפלגה שלישית עם נייג'ל פארג', שהיום בסקרים היא זוכה באחוזים הגבוהים ביותר, אנחנו רואים את אותו הדבר בעוד מדינות. עכשיו, ההפגנה שהייתה, כלומר, על מה חבר'ה מפגינים? בריטניה זה היה דוגמה מאוד מאוד טובה, נכון? כולם מצאו עם הדגלים.
עם הדגלים של אנגליה ולא של אנגליה. בריטניה, נכון? בניגוד כן. לבריטניה. יכול. למה? לא, אתה תסבירי קצת
כן.
מה
היה... יפה, למה? עכשיו, מי שמכיר...
שימת צלב.
יפה, מי ש... כן, סנט ג'ורג'. מי שמכיר את האנגלים דווקא יודע שבתרבות האנגלית זה לא כל כך נפוץ שאתה יוצא עם הדגל האנגלי. זה בעיקר שמורו למשחקי כדורגל, כן? בעיקר אתה יוצא עם ה-Union Jack, כאילו עם הדגל של בריטניה, ובאופן כללי הפטריוטיות והלאומיות הבריטית היא נורא מעודנת ועדינה, כן? ומה שקרה בשנים האחרונות, שני דברים. אחד, באמת הפגנות מאוד מאוד אלימות ומסיביות, עם המון דגלים. אבל איזה דגלים? דגלי פלסטין ודגלי מצד הגאווה, כן? שזה כאילו דגלים לגיטימיים ודגלים שנמצאים בכל מקום, והאנגלי הרגיל שואל את עצמו, מה עם זה? כאילו, למה? למה יש פה כל כך הרבה דגלי פלסטין? כן? בלונדון, ועם כל הכבוד לקהילה הגאה, כאילו, מדובר באחוזים בודדים, כאילו, רוב האנשים הם לא חברי הקהילה, אז קודם כל, הדבר הזה, והדבר השני, זה באמת סוג של תסכול מאוד מאוד גדול מכך שמאגרים ממשיכים להציף את בריטניה, ובכך משנים את האופי החברתי והתרבותי שלה. כן? וסוג של תסכול בקרב הימנים, זה לא רק שהממשלה נכשלת בלטפל בזה, היא סוג של קורצת לבעיה ומעודדת אותה. כן? כי בסוף, מי הולך להצביע ללייבור? כן? בדרך כלל אותם מאגרים, כן? שמגיעים ומחפשים מטבות סוציאליות כאלה ואחרות שהלייבור יעניק להם.
אבל אם הם לא חוקיים, אז הם לא אמורים לקבל מעמד, אלא אם כן הם כן חוקיים.
בסדר, אז חלקם חוקיים, חלקם לא חוקיים. הלא חוקיים, גם הם מקבלים בסוף איזשהם מטבות, כי אתה צריך להכיל אותם, אתה צריך להביא להם...
כן, מטבות, אבל הם לא יבחרו לדעתי.
גם הקהילה החוקית המוסלמית, המאגרים המוסלמים החוקיים, גם מאוד גדולים, נכון? כלומר, זה לא רק הגירה בלתי חוקית.
כן, כן.
שמדברים על המספרים.
כלומר, אם אתה בא היום לממסד של הלייבור, ואתה שואל, מה זה אומר להיות אנגלי? או מה הופך את אנגליה לחזקה ואיתנה? אז אם יגידו מה, החוזק שלנו נובע מהשונות שלנו.
מהגיוון.
כן, מהגיוון, מהשונות שלנו. ועל זה אמר רוג'ר סקורטון, שחברה שמעלה על נס את הגיוון כסימן ההיכר שלה, זו חברה שאיבדה את התרבות שלה לגמרי. כן? כלומר, מה זה אומר גיוון? בסוף השאלה היא, מה התרבות שלנו? מי אנחנו, נכון?
זה כמו השאלה הזאת של צ'רלי קירקים, כבר הזכרנו, what is a woman? אתה אומר כאילו, אז מה זה אנגלי? אנגלי זה מישהו מגוון, אוקיי.
בדיוק. מה זה אנגלי? מה המסורת שלנו? מה המורשת שלנו?
כאילו, מגוון אחלה, אז יש מישהו שהמוצא שלו הוא משם, ויש מישהו שהמוצא שלו שם, שזה מעניין, זה באמת נחמד, אז האנגלי מה הוא?
עכשיו, זה הלך כל כך רחוק, עד כדי כך שכשאתה מוציא את הדגל האנגלי שלך, הקונוטציה האוטומנית שעולה בשמאל, האנגלי, זה שאתה גזען. כן, כלומר, זה פשוט הפך הדגל, דגל הלאום, נקרא לזה, כן? כן. זה הולך להיות מזוהה, לא עם כל האומה, אלא עם קבוצה מסוימת, גברים לבנים, אנשים בעלי...
אפילו סתם אנגלים ובריטים. כלומר, זה מדיר את כל מי שהוא לא נייטיב בריטון.
נכון, נכון. אז זה הרבה מאוד אנגלים. אני חושב שבריטניה, נכון לגבי כל מערב אירופה, אני חושב שמבינים היום, שמה שהם לא יעשו עכשיו, לא יקרה עוד. כלומר, העשור הקרוב, זה באמת, באמת, באמת מלחמה על איך אירופה הולכת לראות. האם היא הולכת לגבוע דמוגרפית, כלכלית, ביטחונית, אל מול האיומים השונים, או שהיא הולכת לראות סוג של פרץ חדש של לאומיות, שיבה לדת הנוצרית, למסורות העממיות, וכן הלאה וכן הלאה, וזה למה צ'רלי קירק היה נורא מעניין. כי הוא בחור צעיר, שהמסרים שלו היו מסרים עתיקים, כן? כאילו, כל הקטע אצל קירק היה, קודם כל, הוא היה נראה טוב, הוא היה ראות, הוא הגיע לפורומים הכי עוינים, כן? זה האוניברסיטאות, פשוט התחיל לדבר. והמסרים שלו היו מסרים שמרניים לעילה ולעילה, נכון? תתחתנו, תביאו ילדים.
שלמו על הדייט עם אנשים שלכם.
לגמרי, תקראו בתנך, תלכו לכנסייה.
עוד סיבה למה להתחתן, אם אתה משלם לכל אחד על הדייט שלה, אז אתה בשלב מסוים אומר, טוב, זה לא כלכלי, בואו נתחתן כבר.
לגמרי, עכשיו, מה שמדהים, לא יודע אם צריך לראות כמה דיבייטים שלו, מה שאותי, בדיעבד, אני רואה את האנשים שעולים נגדו, ואתה מסתכל, אתה אומר, בוא, האנשים האלה הם קוקו על כל הראש. כאילו, רובם,
מי שמתווכח
כן, איתו. רובם, זה פשוט אנשים.
או שזה משהו מעלה. זה תמיד היה מתסכל אותו בסרטונים.
אתה פשוט רואה, האנשים האלה הם או לא יציבים בנפשם, באמת, או שהם כן, לא יציבים בנפשם.
או שהם לא יודעים להתמודד עם הסיטואציה.
או שהם מאוד מבולבלים.
או שהם נורא חצופים,
או שהם נורא אגרסיביים, כעוסים מאוד, ופשוט לא מסוגלים להעלות על דעתם, כן? שיש אנשים שלא חושבים כמוהם, כלומר, זה די ברור שהם גדלו באיזושהי תיבת תעודה נורא דקנית.
יכול להיות שהוא העלה גם פשוט את הסרטונים האלה, כי זה מה שגורר צפיות.
אני גם תהיתי על זה.
אני כל הזמן תהיתי, איפה חייב להיות לך מדי פעם שיח אינטליגנטי עם מישהו?
היו שם דברים יושב ברמה, היו שם כל מיני דברים מעניינים, אבל כן, אני לא יודעת אם אפשר לראות את כל מה שהוא צילם שם, ולא רק את הקטעים הנבחרים.
אבל אתם חושבים שזה קשור? כלומר, ביום שאחרי הרצח, אני, תמיד שקורים דברים כאלה, אני מחור כזה, אני ישר מתמכר לטוויטר וזה, וזה גם היום, זה גם היום שבו התחילו הצעירים, אז כזה, הייתי עד איזה 3 בלילה, הייתי כזה עם הטלפון, ואז התחילו הצעירים, נולד לי ילד לפני שבועיים, אז זה היה מין כזה, לילה מוזר, זה היה גם יום קצת דרמטי, כאילו, לראות את הסרטון הזה, זה היה גרפי, וזה לא רק היה אלים באיך שזה נראה גרפית, בעצם הקונספט הזה של, אתה רואה שוב את הבן אדם שאתה ראית כבר במאות סרטונים, מדבר עם אותה נינוחות, ואז קורה הדבר הזה, זה היה מערער, ודי מיד אחר כך, זה נראה כאילו הרבה במחנה הזה, לא יודע, המחנה השמרני העולמי, חזר פתאום המשפט כל הזמן, enough is enough, enough is enough. זה היה מין, אז השאלה אם הדבר הזה הוא זרז, הוא קטליסט לאיזושהי התעוררות ימנית שמעשה בכוחניות שבאה מהצד השני? האם ההפגנה הפכה להיות מ-600,000 איש למה שזה, מיליון איש, בגלל שהדבר הזה קרה יום לפני?
יכול להיות. אין ספק בעיניי שזה תרם. אני כן אגיד, ויש פה משהו מעודד בעיניי, אני חושב שכל תרבות הווק, לפחות באמריקה, נמצאת בנסיגה מאוד מאוד אגרסיבית.
כן, אפילו אותנו זה כבר לא מעניין לכתוב, אני הבנתי בזה שלב, זה כבר לא מעניין לכתוב על הווק, כי זה כבר old news.
כלומר, אני חושב, ואנחנו רואים את זה גם בגלל הבחירה של טראמפ, וגם כי באמת גברים צעירים פשוט נמאס להם מזה.
כן.
פשוט רואים את זה, כן? כלומר, אז שוב, עדיין באוניברסיטאות מלמדים את כל הדברים הרעים, ועדיין הוליווד מחזיקה בכל הדעות השגויות.
אפילו בהוליווד זה התחיל...
אני לא יודע,
זה כבר לא כמו פעם.
שם הרכיב הוא מאוד עמוק. אבל אצל הצעירים, אני חושב, שוב, חוץ אצל הגברים, אגב, זה מאוד מעניין, ההבדלים המגדריים, אבל אצל הגברים, אני חושב, שרואים שינוי מאוד 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 גדול. כלומר, אני חושב שג'ורדן פיטרסון, לצורך העניין,
שאגב, היה שקט על כל העניין הזה, לא שמעתי ממנו כלום.
מעניין, אני באמת חושב שהוא הראשון אולי, או הוא זה שזרה את מה שקירק ואחרים אחרי זה
התחוד. מה, שהוא דיבר על כל הגברים הצעירים שניגשים עליו ואומרים לו
שהוא
שינה את חיים.
כן, של גברים שנולדו לתוך תרבות שלא אומרת להם שום דבר טוב על עצמם, ואז פתאום בא מישהו כמו ג'ורדן פיטרסון.
וגם הוא מעודד אותם לאחריות ולקחת אחריות.
כן, והקרבה.
שאלה אחרונה על העניין הזה, זה קצת מטריד, אוקיי, אני תמיד שאני רואה תגובה כזאת, אני ישר חושש מהמטוטלת, כי אני יודע שאנחנו ממש לא טובים, התרבות האנושית, בלעצור באמצע. היה קצת את הקנסלים בארצות הברית, שאם אמרת דברים שלא, אתם קצת מוטרדים מזה, שעכשיו, אוקיי, אנחנו פתאום נראה איך הימין מגזים לצד השני, ואנחנו נצטרך בתור, לא יודע, ימין שמרני אחרי להתחיל להגיד להם, hold your horses, כאילו, אתם מתחילים להידמות.
אני חושב שיהיה אפשר...
אני חושב שהתופעה המטרידה היחידה שמתרחשת כרגע, דווקא לא בכל מה שנוגע לדיכוי השמאל, אלא לקולות אנטישמיים שונים שמתעוררים בקרב הימין, שזו באמת, כלומר, אני מסכים איתך, אני חושב שהמפלגה הרפובליקנית, או המחנה השמרני באמריקה, נמצא היום באיזושהי נקודה שהשמאל האמריקאי היה בה בשנות ה-70 כזה. כלומר, השאלה היום במחנה השמרני זה האם המרכז, נקרא זה השקט, יניח לקצוות המטורללים לסחוף את כל המחנה. זה בדיוק מה שקרה בשמאל. כלומר, מה שראינו בשמאל, זה לא שלא היו ליברלים שפויים, שהחזיקו בעמדות פרוגרסיביות מתונות כאלה ואחרות, אלא מה שראינו שהמרכז הזה לא הצליח לעצור את הסחף אל מול הקצוות היותר קיצוניים. ונורא מעניין לראות מה יקרה עכשיו, נניח, עם דמויות כמו טאקר וכמו אוונס ואחרים, כלומר, איך הממסד השמרני יגיב לדמויות האלה. כי בשנות ה-50 וה-60, אגב, שהתנועה השמרנית רק קמה לתחייה, הדבר הראשון שעשה וויליאם אף בקלי, העורך של הנשיונל ריוויו, זה היה לבעוט בישבן של כל מי שעשה משהו אנטישמי. עכשיו, אז זה היה קל לעשות את זה, כי לא היה אינטרנט. והיה רק כתב עת אחד, שמה שנכנס לתוכו, זה האורתודוקסיה השמרנית. כן? כאילו, היית באמת שומר סף, במובן הזה. היום, כל אחד יכול לפתוח פודקאסט, כל אחד יכול לצאת מה שבא לו. אתה לא יכול להדיר אף אחד, כי קרה שהוא כפרוצה לחלוטין, ויש קמפיינים של השפעה ובוטים.
ולנרטיב האנטישמי תמיד יש שוק.
תמיד יש מי
שקנה אותו.
תמיד יש שוק. אני שמעתי כמה דברים מזעזעים. בקטע הזה של כאילו הימין היותר זה, לא יודעת, חבורה, יושבים חבורה באיזה פודקאסט של איזה 8-9 אנשים, ומתחילים להגיד צריך להרוג את היהודים, ובצורה זה, כאילו בלי...
במין הומור, הומור וולגרי כזה, נכון?
כן, אבל בלי שום בעיה שזה קצת טוב, להבדיל, אנחנו חוזרים את צ'רלי קירק, החבר'ה שסמכו על זה שהוא מת, ואין להם בעיה להגיד את זה מול המצלמות, כן, טוב, מישהו היה צריך לעשות את זה, וראיתי גם כמה כאלה. אתה אף פעם לא יודע עד כמה זה מייצג, ועד כמה זה תופעה שהיא רחבה.
נכון.
אבל כשאנשים מרשים לעצמם מדבר ככה מול המצלמה, זה מטריד.
נכון.
נכון, זה באמת שהטעם של... נראה אם יהיו מספיק כאלה, קולות מוסריים באמת בימין האמריקאי, שיעשו את מה שבקלי עשה אז. יש כל מיני דאגלס מארים, וכל מיני בן שפירו,
אבל לא יודע. אפשר לגנות. אפשר לגנות.
שוב, זו אומה של קרוב ל-400 מיליון איש, בסדר? אז זאת אומרת, תמיד יהיו כמה מיליונים בודדים של אנשים משוגעים, מטורפים, כאילו, כן, זו אמריקה, כן? כלומר, הכל שם הקיצוני והכל שם מאוד מאוד רדיקלי בחלק מהדברים. שוב, אני עדיין חושב ש... שוב, הטוויטר הוא יוצא לפעמים תחושה מזויפת, כן? של, 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 של התגובות וההוויה של האנשים. שוב, תחשבו כזה, הבני משפחה שלכם, כן, שאתם מכירים אותם, וברשת הם יכולים להיות מאוד מאוד אגרסיביים, או משהו כזה.
בגלל זה לא מוסיפים קרובי משפחה, אמא שלי, אין לי אף אחד בפייסבוק, לא רוצה...
לגמרי.
לא רוצה לגלות מה הם עושים כשהם בשתיים בלילה עם הסמארטפון.
אנחנו נראה מה קורה עם זה. אגב, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה בעידן שלאחר טראמפ. איך טראמפ הוא מאוד פרו-ישראלי.
כן.
אוקיי. מה קורה עם המנהיג הרפובליקני הבא שאחריו, ואיך זה משפיע על ישראל? כן.
ג'יי די ונס
כרגע, ששוב, הוא סוג של אניגמה, אני חייב להגיד. כלומר, הוא לא מגלה עוינות כלפי ישראל, הוא גם לא מגלה אבל איזשהו חום יוצא דופן. שוב, הוא לא יהיה מאוד רע לנו, הוא לא יהיה רע כמו איזה נשיא דמוקרטי, אבל שוב, כלומר, אנחנו צריכים להיות ערים לאיפה הדברים מתגלגלים.
כן. אגב, מה אתה חושב על השיבה? כלומר, התחלת לדבר באנגליה על זה שיכול להיות שהם יהיו יותר לאומיים, קצת יותר דתיים. תמיד הדת הנוצרית באירופה היא תמיד קצת מלחיצה. כאילו, יש בה משהו, הרי הנוצרות באירופה הם לא היו טובים לנו כיהודים. איזשהו שלב הם התחילו תקופת ההשכלה, קצת הדת ככה הידרדר. עכשיו, אתה אומר, בסדר, ואז גם הנאורות העכשווית הפרוגרסיבית לא משהו כלפינו.
נכון.
השאלה אם הם יצליחו לחזור, נניח שהם כן יהיו יותר לאומיים, יותר דתיים, כאילו יותר נוחים נניח לישראל, השאלה אם זה באמת יישאר שם, או שהם יצליחו לאחוז בעקרונות דתיים כאלה מבלי ללכת לכיוון.
תמיד יהיו את אלה שישימו אותנו בזה שרצחנו את ישו. הם תמיד יהיו שם, בסדר?
כן.
ויש פה אתגר תיאולוגי לנוצרים, נכון? כלומר, איך אנחנו מיישבים את זה, שהשריד הקדמון הזה שנקרא היהודים, דוחים את הבשורה וזה. הם תמיד יהיו שם. ואני חושב אבל שרוב האנשים, רוב האנשים הנוצרים, מבינים שני דברים. אחד, שאנחנו חולקים מסורת ומורשת משותפת, ושהם יכולים ללמוד הרבה מאוד דברים מאיתנו, כן, מאיך לקיים חברה שהיא לאומית ומסורתית. כלומר, באמת, החברה הישראלית, במובן הזה, החברה היהודית, היא ממש דגם לעולם השמרני במערב אירופה.
אתה מדבר עכשיו ללמוד מישראל, ללמוד מדע המדינה שקיים במקרא.
גם וגם, גם וגם. כלומר,
מה יש ללמוד מישראל?
אם אנחנו נפרוט את זה, אוקיי, ישראלים מביאים המון ילדים.
כן, זה...
כן? איך הם עושים את זה? הם משפחתיים מאוד, הם פטריוטים מאוד, הם חיים של הקרבה עבור טובת הכלל, הם כבר שנתיים נלחמים, אוקיי? כן. אז יש שם הרבה מה ללמוד בישראל, יש שם הרבה מה ללמוד מהסיפור המקראי, ובסוף אנחנו חולקים... שוב, זה לא סתם שהשמאל הפרוגרסיבי רוצה לקדם דה-קריסטיאניזציה של אירופה, וזה מגיע ביחד, כן, עם יהודים שהם בעיה, כן? אז אני חושב שרוב הנוצרים מבינים את זה, כן, ש... להשיב את הנצרות זה גם להשיב ולהנחיח מחדש גם את הסיפור המקראי. אז שוב, יש מתחים בתוך הקבוצה שלנו, אבל כלל אצבע מספר ראשון שלי, תדע מי הוא האויב האמיתי שלך, או מי האויב המאוד מסוכן שלך, ואחרי זה תסתדר עם האנשים שיש לך פשוט חילוקי דעות איתם.
טוב. אוקיי, זה מוביל אותנו קצת, כן. נראה לי לנושא האחרון שניגע בו, mm-hmm. קצת קשור כל עניין ההכרה במדינה פלסטינית, והתגובה של מדינות אירופה,
כן,
והביקורת על ישראל, וקצת ספרטה, וקצת אוטרקיה, ומילים שבעיניי, אני באמת חושב שנתניהו פשוט רצה לזרוק את המילים האלה, כי הוא אוהב להראות שהוא יודע, והיה לו הזדמנות להגיד ספרטה ואוטרקיה, והוא לא יכול להתאפק, והוא עשה את כל הבנגן. מה ההסתכלות שלכם על זה? אני רק אגיד, כדי אולי להתחיל את הדיון, אני ביני לבין עצמי תוהה. כל ההכרות האלה במדינה פלסטינית.
אני חושבת שזה שני נושאים שונים, אבל בסוף.
מה?
עניין הנאום של נתניהו וה...
ההכרה במדינה פלסטינית. ספרטה.
העניין הכלכלי סלש ענייני הנשק, זה משהו אחד.
כל עניין המעמד הבינלאומי שלנו.
נכון, אבל זה קשור למעמד הבינלאומי, אבל הסוגיה הכלכלית פה היא כביכול אפשר גם להפריד אותה משם. אבל בסדר, בואו...
טוב, נתחיל, למרות שקצת נגענו בזה, בעניין של ההכרה במדינה פלסטינית. נגיד, מה הצדקה של מישהו כמו קיר סטארמר לעשות ההכרה הזאת? זה הקריצה, הרי לקהל הימני הוא כבר לא יקרוץ, אין, הוא איבד אותם לחלוטין. אז יש דברים שאתה יכול לזרוק לקהל השמאלני.
יש את השאלה של מה ההשלכה של זה בכלל.
אוקיי, אז בוא, כן,
זה שאלה
ראשונה. עד כמה זה מטריד אתכם? ההכרה במדינה פלסטינית של צרפת, בריטניה?
אז לכאורה, ככל שהבנתי, אין לזה השלכה משפטית שונה ממה שכבר קיים היום.
זה מילים ברוח?
כרגע. בגלל כרגע, האום מכיר בפלסטין כמשקיפה באום. זה היה צעד די דרמטי. כן, לא כזה מזמן, אבל כן, לפני, לא זוכרת כמה זה היה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא זוכרת, לא כזה מזמן. וזה היה דרמטי, כי זה אפשר להם להגיש כל מיני תביעות נגד ישראל. זה נתן להם איזשהו מעמד. עכשיו, ההכרות האלה, אז כבר יש איזה יותר מ-100 מדינות שכבר הכירו בפלסטין, ועכשיו זה כאילו מדינות חשובות, כמו צרפת וכמו אנגליה, ואתה אומר, אוקיי, אז הם הכירו בהם, ומה זה אומר? בגדול, זה לא אומר משהו משפטי אחרת, זה פשוט מין כמו דגל כזה שאומרים, תקשיבו, אנחנו בעד שתהיה שם מדינה, ולכן אנחנו נגד כל מה שקורה בשטחים, ולכן אנחנו יותר נאשר החרמות, כלומר, זה ממש
בעיניי זה לא אומר כלום. אוקיי, לא בעיניי, בעיניי זה פשוט לא אומר שום דבר, זה סוג של עיתות סגולה, זה לא שונה מלבוא ולהגיד, אנחנו מכירים בנרניה, אין מדינה פלסטינית, אין. עובדתית אין. אין מוסדות, אין מנגנונים, אין שלטון, אין גבולות, אין עיר בירה, אין כלום, אין כלום. אין מונופול על שימוש בכוח.
נכון, אבל שוב, זה פוליטי. זה כן פוליטי, ברמה הפוליטית יש לזה משמעות.
טוב, אוקיי, השאלה, מה התרגום שלה? עכשיו, אני חושב שהדרך הכי טובה להבין את זה, זה ככה. קיסינג'ר נהג לומר שלישראל אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. מה שנכון לגבי ישראל, נכון לגבי מדינות מערב אירופה. אוקיי? לקיר סטארמר ולמקרון אין מדיניות חוץ, אין להם. יש להם רק
מדיניות.
יש להם רק מדיניות פנים. יש להם רק מדיניות פנים. אוקיי? שוב, בוא ניקח את סטארמר כדוגמה. ראש ממשלה מאוד לא אהוד, כושל בכל דבר בבית, צריך לקרות.
אז אין לו מדיניות פנים.
מה? לא, יש לו. היא פשוט כושלת, כן? כן? הוא קורץ לקהלים שונים שהם אנטי-ישראלים, והוא אומר להם, מקום תראו ציפור, תראו פלסטין.
כן. אוקיי?
זה בדיוק, זה כל מה שקיים. ולכן אני באמת חושב שהתשובה הישראלית צריכה להיות בגדול לעג. אנחנו צריכים להוציא את המנהיגים האלה כליצנים, כי זה מה שהם, הם מגוחכים.
ככה נייג'ל פארג', אגב, ראיתי במקרה היום בטוויטר נייג'ל פארג', המנהיג של המפלגה, או רפורם UK, שהולך, בעזרת השם, למרות שיש עוד הרבה זמן עד הבחירות, אבל כרגע מוביל בסקרים, שאלו אותו על זה, והוא אמר, תשמעו, אני לא, זה דבר, הוא אמר, זה החלטה נורא נורא גרועה, זה דבר מטופש לחלוטין, בדיוק מה שאמרת, אין להם גבולות, אין להם מנהיגות, אין להם כלום, זה נטו פרס לחמאס, ואין לזה שום, אי אפשר לדבר על זה בכלל, זה פיקציה. אני תוהל מה הוא חשב כשהוא עשה את זה סטארמר, כי ממה שזה נראה מהסקרים, עכשיו, לא יודע, שמעתי איזשהו סקר, אני לא יודע כמה הוא אמין, רק איזה 15% בכלל המזרחים הבריטים תומכים בזה. אז, כלומר, זה פשוט מהלך מאוד מאוד מטופש מבחינתו? יכול להיות שזה פשוט מהלך מטומטם?
לא, הוא פשוט פונה לבייס שלו. יש דברים שהבייס
הזה
הוא
גם... אז מה, 15% הזה זה מה שנשאר מהבייס של הלייבור אולי?
אתה, אני מניח שאתה מתייחס לסקר שפורסם בטלגרף.
יכול להיות. זה היה סקר אחד גדול שפורסם.
אני אומר, מספיק שאיזה 20-30-40% מאוד מאוד חזקים מהמחנה של הלייבור תומכים ברעיון הזה, זה סוג של תשלום של סטארמר לחברה האלה.
ומה הוא מפסיד כביכול?
הוא לא מפסיד כלום, זה העניין, הוא לא מפסיד כלום. כל מי שנגד הדבר הזה כבר מזמן לא מצביע לו. טוב, מה לעדכם על ספרטה? אתם מתלהבים מהעניין? אתם רוצים לגור בספרטה?
בוא נסיים בזה, כן.
ראיתם 300?
כן.
לא.
לא ראית 300?
לא, לא ראיתי 300.
אז כאילו...
אני זוכרת שאמרו שזה לא כזה סרט טוב.
תשמעי, ראיתי אותו כשהייתי בן 15.
שחלה אלימות.
מה זה?
נכון. שחלה אלימות שם.
כן.
בגיל 15 זה היה נהדר. ראינו את זה כל הכיתה. ממש, אני זוכר את הערב הזה.
כן. לא, תראו, אני חושב שביבי אמר דברים בנאליים לחלוטין. כל העולם מתחמש. כל העולם מחזק עכשיו את יכולות היצור העצמי שלו בכל מה שנוגע לתעשיות ביטחון. ישראל, מן הסתם, היא תלויה ביבוא, אנחנו לא יכולים לייצר הכל לבד.
כן, לא, הוא אמר, תראה, הקשר, קראתי, היה לי חשוב לראות בדיוק מה הוא אמר. הוא אמר, תקשיבו, אירופה, יש הגירה מאוד גדולה של מוסלמים, והם מיעוט, אבל הם מיעוט קולני, והם מיעוט משפיע, וזה משפיע גם על היחסים איתנו, וזה משפיע על ראשי מדינות שלהם, והם בשיחות פרטיות הם מודים בזה, שהם מברירה וכולי, ולכן אנחנו צריכים להיות קצת יותר אוטרקים, למרות שאני שונא את המילה הזאת, ואני בעד שוק חופשי, ואנחנו זה, והוא באמת דיבר בעיקר על נשק, והוא אמר, אולי זה קצת נוגס גם בעניינים כלכליים, הוא לא הרחיב שם. ואז הוא אמר, אנחנו אתונה וספרטה, ואנחנו סופר ספרטה.
נכון, הוא אמר גם אתונה.
אז בוא תן לנו קצת. אמרו על זה הרבה דברים, בוא שנייה...
כמובן שלקחו את זה המבקרים, כן? כאילו, ספרטה, כן, דימוי, מדינה שנלחמת כל הזמן, על הנצח נאכל חרב, כן, אוכלי מוות, whatever, לקחו את זה, זה כיוון אחד. כיוון שני, כן, אוטרקיה.
כמו אתונה, הוא אמר אתונה וספרטה.
כן, אז
כמו עיר מדינה, הכוונה?
כשביבי אמר אתונה וספרטה, הוא התכוון אתונה, יש לנו את הפיתוח התרבותי והדמוקרטי שהיה חסר בספרטה, ואנחנו גם נהיה סופר ספרטה במובן הזה, שאנחנו נהיה המעצמה הצבאית החזקה באזור. אוקיי, שילוב מנצח. עכשיו, זה גם מה שקיים היום. נכון, אנחנו באמת שילוב מאוד מוצלח של אתונה וספרטה. יש לנו דמוקרטיה, יש לנו תרבות חופשית ופתוחה כמו באתונה, ומבחינה צבאית אנחנו מגיעים להישגים צבאיים כמו ספרטה, אנחנו מנצחים את כל האויבים שלנו. אין אויב אחד שיכול לנו בשדה הקרב כמו שהיה, כמו שהיה זה.
ובאמת, ביקורת מאוד קונצנזואלית שהייתה עד עכשיו, זה שאנחנו מסתמכים יותר מדי, בעיקר בתעשיות הנשק שלנו בחוץ. כלומר, יופי, אתונה, יופי ספרטה.
כן, אבל זה היה ביקורת מימין יותר.
זה היה ביקורת קונצנזואלית, אני חושב שאנחנו נשנים יותר מדי.
בסוף יש בסך הכל שתי דרכי פעולה שאפשר לנקוט בהם. אחד, לגוון של שרות הספקה. כן? אם אתה מייבא את כל הפגזים שלך מאיטליה, כדאי שתחשוב על עוד, על עוד מקומות לייבא מהם פגזים. בסדר? אתה לא רוצה להיות תלוי רק באיטלקים. ואם יש דברים שאתה מבין שהם נורא חיוניים לתעשייה שלך, וכרגע אתה מייבא אותם משחקן שהוא מאוד מאוד בעייתי ויכול להתהפך עליך, שווה לחשוב לייצר את זה בישראל. כן? גם אם זה יקר, גם אם זה יהיה טיפה פחות טוב, כי מה לעשות? אנחנו בסוף צריכים אמצעים וכלים להילחם באויבים שלנו. שוב, זה מאוד קשה, זה מאוד מורכב, היבוא, הוא חווה כל, אי אפשר לברוח מייבוא, כן? ובסוף, אם כל העולם, כל העולם, כן, יחליט להחרים אותנו, אז בהצלחה לנו עם מקלות ואבנים, אבל זה כנראה לא יהיה המצב, כי תמיד, 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 הפוליטיקה הפנימית במדינות שונות משנה ומשחקת תפקיד. זה תמיד יהיו ממשלים מסוימים שיהיו פחות עוינים לגבינו, ולכן גם אנחנו, במדינות החוץ שלנו, צריכים להיות מאוד מאוד גמישים. לזהות מי החברים שלנו, לזהות עם אי אפשר לעשות עסקים, לצפות מראש איפה צפוי להיות מהפך שיהיה עוין לישראל. שוב, זה למה אומרים שכן, שמדינאות זה סוג של חוכמה מעשית. כלומר, אין מתכון, אין איזה ספר שאתה יכול לקרוא ויפתוח את כל הבעיות. צריך הרבה מאוד תבונה וחושים מאוד מאוד חדים בזירה הבינלאומית כדי לצלוח את זה.
יכול שבמובן הזה זה באמת פחות משנה מה חושבים עלינו, ואז יש את כל העניין של הכישלון בהסברה. יכול להיות שיש חבר'ה במוקדי קבלת ההחלטות שאומרים, תשמע, הסברה זה טוב ויפה, אבל בסוף זה יהיה על אינטרסים. איפה שאני יודע, נצל אינטרס, בין אם יש לנו הסברה טובה או אין לנו הסברה טובה, זה מה שיסדר את העניין הזה.
נפנה את כולם לקרוא את המאמר של ברק הרשקוביץ, שמסביר על הסברה.
נכון, שהוא דווקא אומר שהסברה זה חשוב.
נכון.
טוב, אז אנחנו אופטימיים, אני אוהב להגיד קצת ספרטה וקצת סטארט-אפ. זה חרוז נחמד כזה.
אומת הספרטאפ.
טוב, ועד כאן, נראה לנו.
חג שמח.
חג שמח לכולם, וגמר חתימה טובה, ושנה טובה. ואנחנו ניפגש, אולי בפעם הבאה שנעשה דבר כזה.
כנראה זה יהיה פרק עם ברק.
לא, פרקים בכללים ממשיכים, אמרתי, פרק הזה.
פרק הזה.
נראה מה יהיו תגובות הקהל. וזהו.
תעשו מנוי.
ביי.